שלום, אנחנו היום בשיעור האחרון שלנו בפרק ח'. כבר דיברנו עליו כמה פעמים, אנחנו עוסקים בנושא של המזבח בהר עיבל. אז קודם כל דיברנו על הסיפור של פרופסור אדם זרטל, איך הוא גילה את המזבח הזה. פעם שעברה שאלנו את השאלה העקרונית, למה בכלל עשינו את כל המעמד הזה? למה דווקא בשכם? והבאתי הסבר של הרב מנשה וינר מישיבת מעלות, שבעצם אומר, מספר סיפור דמיוני על זה שהילדים של יוסף, הילדים של מנשה ואפרים, בעצם בכלל לא היו בכל ה-210 שנה של שעבוד מצרים. לא היו ביציאת מצרים, לא היו במעמד הר סיני, לא היו 40 שנה במדבר. הם בכלל היו כל הזמן בארץ ישראל. ובעקבות זה, טוב, צריך לעשות להם, כמו תלמיד שהחסיר את השיעור, צריך לעשות להשלמת שיעור הבית. אז עושים להם השלמת שיעור הבית של מעמד הר סיני, עושה להם מעמד הר גריזים והר עיבל. ואמרתי שקודם כל, אני לא מקבל את זה משתי סיבות. אחת, עקרונית מבחינת דרך לימוד בתנ"ך. אוקיי, יש כאן כמה נקודות שהן בהחלט מעוררות שאלה. הוא הרי מתחיל מאיזה 7 שאלות תמוהות. אבל מזה שיש לך שאלה, אתה לא יכול עכשיו להמציא סיפור שלם וצריך ודברים שהתנ"ך לא אומר אותם, ולא רומז אותם. אז כדרך לימוד, ואני אומר, זה, אני יכול להגיד כגישה, הרבה מאוד תלמידים מישיבת הר עציון, מישיבת הגוש, הרב מנשה וינר גם למד בגוש, והרבה מאוד תלמידים שם, כלומר רבנים, שהם למדו שם, והם, זה הגישה שלהם. אני מוצא איזה פה רמז, שם הרמז, יאללה, בוא נמציא סיפור, וזה לפעמים סיפור מטורף, דמיוני, עוד מלא מלחמות, עוד כל מיני דברים. עכשיו, זה נשמע מאוד יפה. ואתה פתאום נפקחות לך עיניים, וואו, איזה דברים מדהימים. אבל הלו, זה לא כתוב בתנ"ך. אז אני אומר ככה, אי אפשר, אני לא אומר, התנ"ך, דיברנו על זה, זה לא ספר היסטוריה. לא כל סיפור חייב להיות כתוב בתנ"ך. אבל לא יכול להיות שיש דברים שכתובים בתנ"ך שצריכים להיות מוסברים רק על פי ההיסטוריה, שלא מופיע בתנ"ך. כי אם משהו, אם זה חשוב להבנת התנ"ך, אז התנ"ך היה כותב את זה. הרי התנ"ך כותב דברים היסטוריים שהם חשובים להבנת הסיפור. אז אם זה לא כתוב, כנראה זה לא חשוב להבנת הסיפור. אז לא יכול להיות שצריך להמציא פה איזה סיפור היסטורי שבלעדיו אי אפשר להבין את העניין. אז כן, לפעמים דברי תורה עניים במקום אחד, עשירים במקום אחר. לפעמים בספר יהושע לא מתואר כל הסיפור, והוא מושלם לנו בספר שופטים, לפעמים הוא מושלם לנו בדברי הימים. הרבה שמואל מלכים לעומת דברי הימים, הרבה פעמים משלים עם זה את זה. בסדר, אבל לא שצריך להמציא איזה סיפור שלא מופיע בשום מקום. זה עניין אחד. עניין שני, ברמה העקרונית של התוכן, עד עכשיו דיברנו על דרך הלימוד, אבל גם בתוכן, האם מעמד הר גריזים והר עיבל הוא באיזושהי דרך וצורה השלמה של מעמד הר סיני? מה הקשר? מעמד הר סיני לא קיבלנו לא ברכות ולא כללות. קיבלנו מעט מאוד מצוות, רק 10 מצוות. והעיקר זה לא המצוות. העיקר, ובזה סיימנו את השיעור הקודם, העיקר במעמד הר סיני הייתה ההתגלות. המפגש עם ריבונו של עולם. שעצם המפגש הזה, פנים בפנים דיבר השם עם אחים מתוך האש, המפגש הזה הוא יסוד האמונה. המפגש הזה נוטע בנשמה שלנו את הקשר לריבונו של עולם. מה עשית בהר גריזים והר עיבל שהוא תחליף לדבר הזה? אין שום דבר. מה זה, התגלות אלוקית? לא. לא אש, לא לפידים, לא ענן, לא שום דבר. אז עם כל הכבוד למעמד הר גריזים והר עיבל, שהוא מעמד מאוד חשוב, הוא לא באמת תחליף למעמד הר סיני, מבחינת התוכן, מבחינת האווירה, הוא במובן מסוים אפילו הפוך. הפרשנים מדברים על זה, למשל, עמק דבר מדבר על זה, לא בדיוק בסגנון הזה, אבל בגדול, הרבה אומרים בהקשר הזה של, למשל, במעמד הר סיני, עם ישראל עומדים איפה? במעמד הר סיני. והתייצבו בתחתית ההר, נכון? למטה. אפילו לא נוגעים בהר. שמרו לכם עלות בהר נוגע בקצהו. לא מתקרבים להר. איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? למעלה, בראש ההר. שם, הקדוש ברוך הוא, משה, השכינה. מה קורה זה בהר גריזים והר עיבל? איפה העם נמצא? חצי על ההר הזה, חצי על ההר הזה. מי אומר את הברכות והכללות? הכהנים והלוויים, לא רק משה. איפה הם עומדים? למטה באמצע. זאת אומרת, זה הפוך. במעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא מדבר מלמעלה, אנחנו למטה מקבלים את התורה. הר גריזים הר עיבל, זה הפוך. עם ישראל עומדים למעלה בראש הערים, והתורה מושמעת מלמטה. נכון, זה מתאים לזה שכבר בארץ ישראל, זה לא מלמעלה למטה, זה מלמטה למעלה. אבל הנה חינם, זה רק ממחיש לנו עד כמה, זה לא באמת השלמה של מעמד הר סיני למי שלא היה. זה מעמד אחר, עם מהות אחרת. אז צריך להבין מה המהות שלו, ולמה הוא דווקא בשכם. אז קודם כל, אני מקווה שיש לי פה את הדפים. יש. תעבירו בבקשה ביניכם. יש פה הרבה מקורות, אנחנו לא נלמד את כולם, אולי אחד מהם נלמד. כן. עכשיו איך אני רואה, ללחוץ עליו? או שזה יעצור אותו? מה? לא רואים, כן רואים. כן, כן, זה עובד. אנחנו נקרא את המקור השני, מסכת סוטה דף למד ה'. מסכת סוטה, כיוון שבמה עוסקת מסכת סוטה? אישה סוטה, כן. צירוף מקרים כזה, יפה, בדיוק יצא. מעניין שסוטה, השם של המסכת, זה יוצא בגימטריה בדיוק סוטה, שזה אישה סוטה, כן. על כל פנים, בדיחות של רבנים, כן. אם כן, כיוון שמופיע שם מסכת סוטה, הרי בפרשת אישה סוטה צריך וכתב, כותבים את העלות האלה, וכתב הכהן את העלות האלה על ספר ומחה אל מי המרים. הוא כותב על קלף, ספר הכוונה היא קלף, הוא כותב את כל הפסוקים האלה של העלות והשבועות שמקללים את האישה, אם היא באמת נטמאה, והוא מוחה את זה אל המים, וזה גם איזה חידוש גצום, כי את שם השם מוחים על המים. לא, זה שלושה פסוקים משם. יש שם את שם השם. ומוחקים אותו, לא כותבים את הכל, את העלות והשבועות. ייתן השם אותך לעלה ולשבועה בתוך עמך, ויתן את השם את ירחך נופלת ואת בטנך צבא, דברים כאלה. אז אם כן, והגמרא, המשנה, מדברת על זה שפרשת סוטה חייבת להיות כתובה בעברית. אתה לא יכול לכתוב את זה באנגלית או באמרית או לא משנה באיזה שפה, ואז למחוק את זה. לא, זה חייב להיות כתוב בלשון הקודש. דרך אגב, המשנה מביאה כל המצוות שבתורה, מה חייב להיות בעברית ומה לא חייב להיות בעברית. למשל, קריאת שמע. אפשר להגיד באנגלית?
כן.
אין מחלוקת, כן. בדרך כלל, שכמעט כל שאלה הלכתית, התשובה היא, יש מחלוקת. על כל פנים גם בזה יש מחלוקת. והגמרא מביאה הרבה דוגמאות, ובין השאר היא מביאה את הדיון על ברכות וכללות. המעמד הזה שבה רגריזים הרבה, זה מצווה מן התורה, ראינו את זה בספר דברים. זה מצווה מן התורה. האם זה חייב להיות בעברית, או לא חייב להיות בעברית? אם הכהנים, זה לא כך נפקא מינה, כי זה כבר היה. אבל אם הכהנים היו באים ועושים את זה במצרית, זה היה, או בשכמית, זה היה תופס או לא היה תופס? טוב, שאלה.
מה קשור
סוטה? זה בדיוק מה שהסברתי. שכיוון שדיברו על, על פרשת אישה סוטה, שצריך לכתוב את זה בעברית, אז דיברו על עוד נושאים, האם צריך לכתוב אותם בעברית. אז בהקשר הזה מספרת הגמרא כך. תנו רבנן, נקרא בקטע המודגש במקור השני. רואים? תנו רבנן, כיצד כתבו ישראל את התורה? הרי בספר דברים, פרשת כי תבוא, דברים פרק י' ז', אז כתוב לנו את המצווה הזאת של הר גריזים והר עיבל, ושם כתוב, ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך, וכתבת, וכן, והקימותה לך אבנים גדולות, וסדתה אותם בסיד, צריך לשים סיד על האבנים, וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעובריך. והיה בעובריכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום, בהר עיבל, וסדתה אותם בסיד. וכולי, וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת בעיר היטב. זאת אומרת, אתה לוקח אבנים, שם אותם בהר עיבל, סד אותם בסיד, כותב על האבנים את כל דברי התורה. הרמב"ן אומר, אין הכוונה את כל חמישה חומשי תורה, אלא את ספר דברים בלבד. אבל ספר דברים כולו. יש פירוש אחר, נדמה לי הרס"ג אומר, שצריך לכתוב על האבנים את תרי"ג המצוות. לא את כל ספר דברים ולא את כל התורה כולה, תמצית של ספר המצוות לרמב״ם. לא, לפי הרמב״ם, לא משנה, אבל תרי"ג המצוות, לא משנה. צריך לכתוב את כל התורה על האבנים. למה ספר דברים? כי כתוב משנה התורה הזאת בארטל. סליחה, כאן כתוב דברי, אבל לפני זה כתוב, וכתבת עליהן, לא, לא כתוב משנה. כתוב את כל דברי התורה הזאת בעובריך. על כל פנים, אומרת הגמרא, כיצד כתבו ישראל את התורה? מחלוקת. רבי יהודה אומר, על גבי אבנים כתבו. כתבו את זה, טוב, זה ברור, לא? כתוב לכתוב על האבנים, וכתבת, לא, זה לא כל כך ברור, תכף נראה. על גבי אבנים כתבו, שנאמר, וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת בהיטב. ואחר כך, סדו אותם בסיד. זאת אומרת, אומר רבי יהודה, קודם כל כותבים על האבנים את דברי התורה, ואחרי זה מצפים את זה בסיד. זאת אומרת, כשאתה בא אחר כך, מה אתה רואה? אבן לבנה. אתה לא רואה את דברי התורה, אי אפשר לקרוא את זה. בסדר? שאפשר היה לקרוא לו. הוא תכף יסביר שאי אפשר. תכף. בשביל זה אנחנו מבינים את הגמרא הזאת, בשביל להתפלא. מה הרעיון? ואחר כך בשביל לנסות להבין, מה הרעיון של כל המעמד הזה? אמר לו רבי שמעון, לדבריך, האח למדו אומות של אותו הזמן תורה. זאת אומרת, לפי רבי שמעון, מה המטרה שכותבים את התורה על האבנים? שמי ילמד את זה? אומות העולם. ולכן הוא שואל, אם כתבת את התורה ואז ציפית אותה בסיד, אז איך אומות העולם ילמדו תורה? דרך אגב, איך עם ישראל ילמדו תורה? לא מהאבנים. מאיפה הם ילמדו תורה? לא רק מעל פה. יש ספר תורה. ספר תורה. לא, למה? אחד היה בצד ארון ברית השם. בקודש הקודשים. אבל היה מלא. איפה היום יש ספר תורה? ראיתם פעם ספר תורה? מה זאת אומרת? ברור. כל בכנסת יש כמה וכמה ספרי תורה.
אבל היום יש בתי כנסת.
וגם אז היה להם ספרי תורה. זה היה התורה. לא היה תורה שבעל פה, לא כתבו. לא היה ספרי חומשים וגמרות ומשניות כמובן. מה היה? היה ספר תורה. לא. לא, מה פתאום? משה, יש סוגיות שלמות, מסכת גיטין זה מופיע דף סמך, אבל בעיקרון, יש מחלוקת, כמובן, האם, דעה אחת אומרת שמשה, כשהוא ירד מהר סיני, הוא הוריד איתו, כן, קלף, שכתוב בו את ספר בראשית ושמות, עד חטא העגל, לא כולל חטא העגל. כי זה עוד לא קרה, לא לגלות, הוא עוד לא קרה, עוד לא נכתב. רגע, ואחר כך כל פעם שקרה עוד משהו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, טוב, תכתוב כך וכך 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 וכך. ואז הוא כתב עוד מגילה ועוד מגילה ועוד מגילה, כלומר עוד קלף ועוד קלף ועוד קלף. וזה השיטה הזאת נקראת תורה מגילות מגילות ניתנה. כלומר שהתורה זה אוסף של מגילות, אוסף של קלפים. אחר כך בשנה, בסוף השנה 40, אחרי שהוא גם סיים להגיד את כל ספר דברים, זה נאום של משה רבנו. אבל אז משה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה יודע מה, הנאום הזה שאמרת? עכשיו תכתוב את זה מילה במילה, תכניס את זה גם לתורה. זה לא משה המציא להכניס את זה לתורה. משה אמר את זה, זה כמו שגם דברים של קורח להבדיל נכנסו לתורה. גם המילים של מלך סדום שאומר לאברהם גם נכנסו לתורה. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תכתוב את זה. אז גם הדברים שמשה אמר לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תכתוב, זה הוא כתב. בסוף השנה 40, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אוקיי, עכשיו את כל הקלפים שיש לך, תתפור אחד לשני, זה ספר התורה. יש 8 פסוקים אחרונים לפני שהוא מת, יש על זה שיעור נפרד, לא עכשיו, בסדר? מה עשו עם 8 פסוקים האחרונים? זה דעה אחת, שכל פעם כתבו עוד כמה קלפים. דעה שנייה, שהכל היה בעל פה, כל 40 שנה הכל היה בעל פה. זאת אומרת, משה ירד מהר סיני, אחרי שהקדוש ברוך הוא לימד אותו ואמר לו בעל פה, את כל ספר בראשית ושמות, עד חטא העגל. ואחר כך כל פעם הוא אמר לו עוד מצווה, ועוד פרשה, אבל הכל בעל פה. רק בשנה 40, לפני מותו, הוא אמר לו, טוב, עכשיו תכתוב. ואז הוא כותב את כל ספר התורה, ואז זה ספר התורה. איך שלא יהיה, יש להם ספר תורה, זה כתוב ספר דברים. לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית השם אלוקיכם. זה כתוב שיש ספר תורה. עכשיו, ברור ומוסכם על כל הדעות שלא היה ספר תורה אחד. העתיקו אותו, והיה לכל שבט ושבט, ולכל קהילה וקהילה, ולכל משפחה ומשפחה. עד רבה. הרמב״ם לומד, חזל, הרמב״ם פוסק את זה להלכה, חזל לומדים, כתבו לכם את השירה הזאת, שזה נאמר פרשת האזינו. אז חזל אומרים, לא מדובר פה רק על שירת האזינו. השירה, הכוונה היא התורה. כל התורה נקראת שירה. זאת אומרת, מצווה מן התורה שכל יהודי ויהודי יהיה לו ספר תורה כשר. אז אמנם בימינו הראש פוסק שבימינו, שאנחנו לא לומדים מתוך ספר תורה, אלא מתוך תנ"ך או מתוך חומשים או מתוך גמרא וכדומה, אז המצווה היא שיהיה לך ספרי קודש בבית, שאתה לומד מהם. זאת אומרת, לפי הראש, מטרת המצווה זה שיהיה לך ספר ללמוד ממנו. ודרך אגב, זה עצה טובה לבחורי ישיבה, שיהיה לכם ספרים ששייכים לכם. זאת אומרת, תיאורטית, אפשר גם שיהיה לכם, אתם יכולים לא לקנות שום ספר משל עצמכם, ורק להשתמש בספרים של הבית מדרש. אבל זה לא עצה טובה. העצה הטובה היא, לפי הראש, זה המצווה מן התורה, שיהיה לכם ספרים, מה שאתה לומד. אתה לומד ספר הלכה מילקוט יוסף, או מפנינה הלכה, או מלא יודע איזה ספר, תקנה אותו. משהו שאתה לומד בקביעות, תקנה. יהיה לך שלך. זה הרבה הרבה יותר משמעותי מאשר שאתה שולף מהמדף בספרייה. על כל פנים, זה לפי הראש. לפי הרמב״ם, המצווה היא גם היום, מאז ועד היום, שכל יהודי יהיה לו ספר תורה, כשר, שלו. בפועל, אנחנו... כן, לא רק שאין תקציב, אין בזה גם כל כך טעם. כי יש גם ככה, בדרך כלל, הרבה מאוד ספרי תורה. בוא נאמר שרוב בית הכנסת הספרדים שאני מכיר, יש בהם כל כך הרבה ספרי תורה, שפשוט בסוף לא מוציאים אותם. אז מוציאים אותו פעם בשנה בשמחת תורה, זה לא מטרה שהוא סתם משקף בארון. אבל פעם זה היה ספר הלימוד. היה לכל אחד ספר בבית, ספר תורה בבית. ומזה הוא היה לומד. גם בתקופת משה רבנו, עם ישראל לא היו צריכים לכתוב את התורה על האבנים בשביל ללמוד. וכל פעם ייסו לשכם ללמוד תורה. מה פתאום? יש להם ספר תורה. בבית או בקהילה, לא משנה. ולכן, אומר רבי שמעון, ברור שהמטרה של מעמד הר גריזים והריבל זה לכתוב את התורה על האבנים בשביל אומות העולם, לא בשבילנו. ולכן הוא מקשה על רבי יהודה. אם אתה קודם כותב על האבנים, ואז אתה מצפה את זה בסיד, איך אומות העולם ילמדו תורה? עונה לו רבי יהודה. רבי יהודה לא אומר לו, זה בכלל לא בשביל אומות העולם. שאלה מצוינת, אבל זה, לרבי שמעון זה היה ברור שזאת המטרה. עכשיו הייתי מצפה שרבי יהודה יגיד לו, מה הקשר לאומות העולם? אבל לא, אומר לו רבי יהודה, ברור לרבי יהודה שהמטרה היא בשביל אומות העולם. הוא אומר לו, בינה יתרה נתן בהם הקדוש ברוך הוא, שיגרו נוטירין שלהן וקלפו את הסיד וישיעוע, או ישיעוע. כלומר, אומר רבי יהודה, היה להם איזה בינה יתרה. מה הם עשו? באו הנוטירין, כלומר השלוחים של הגויים של אומות העולם, באו לשכם, אחרי כל המעמד הזה, קלפו את הסיד ולמדו את התורה. זאת אומרת, המעמד הצליח. למרות שכתבו את התורה וכיסו אותה בסיד, הרי זה בשביל אומות העולם. אומות העולם באו, הורידו את הסיד, למדו את דברי התורה. אז האם זה הצליח? חצי קלט, שלמה? בואו נקרא את המשפט הבא. ועל דבר זה, נתחתם גזר דינם לבר שחת, שהיה להם ללמוד ולא למדו. זאת אומרת, מילא, אם לא היה תורה לאומות העולם, יכולים להגיד, מה, לא ידענו, אנחנו לא מכירים, לא שמענו. אבל לא יודע איזה כינוי גנאי להגיד, הסתומים האלה הלכו, כבר קראו, הורידו את הסיד, קראו את דברי התורה ולא למדו מזה. עכשיו, הם לא צריכים לקיים תרי"ג מצוות, אבל הם צריכים להבין לפחות שיש פה עם ישראל, שהוא אור לגויים, לפחות לקיים שם מצוות בני נוח, לקבל את אמונת השם. לא, הם כן קראו את זה ולא לימדו את זה. לכאורה, נכון. רבי שמעון אומר, על גבי סיד כתבוע. זאת אומרת, קודם כל, לקחו אבנים, ציפו אותם בסיד, ואז שחור על גבי לבן, כתבו את התורה, הרבה יותר הגיוני, נכון? וכתבו להם למטה, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות, ככל תועבות, הגויים, אשר אנוכי משלח מפניכם. הלמדת, שאם הם חוזרים בתשובה, הם מקבלים אותם. כלומר, כותבים להם את התורה, ולמטה כותבים בגדול, הכותרת של כל הדבר הזה, זה למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבות הגויים. זאת אומרת, האמירה של עם ישראל לאומות העולם, תראו, אנחנו יש לנו תורה, יש פה דברי אלוקים חיים, יש פה עוצמות אדירות, יש פה התגלות, יש פה אמת נצחית אלוקית גדולה שמופיעה בעולם, תורה מן השמיים. מה אנחנו מצפים מכם? אתם תבינו שזה האמת. לא שאתם עכשיו תנסו להשפיע עלינו לעשות ככל תועבות הגויים. לא שאתם תנסו להשפיע עלינו לעבוד עבודה זרה. הפוך, שאתם תושפעו מאיתנו. האם לפי רבי שמעון זה הצליח? גם לא. זאת אומרת, בין לפי רבי יהודה ובין לפי רבי שמעון, המטרה היא אותה מטרה, ללמד תורה לאומות העולם. רק רבי יהודה תמוע משום מה, אתה מלמד אותם, אבל אתה מכסה את זה בסין, טוב? ובפועל לפי שניהם, אומות העולם באו, למדו ולא הפנימו. אז קודם כל, אנחנו צריכים להבין שלפי חז"ל, מטרת המעמד הזה, בהר גריזים והריבל, היא להביא את התורה לאומות העולם. זאת המטרה. לפי זה אנחנו ננסה להבין גם למה זה דווקא בשכם, אבל זאת המטרה. ואם זאת המטרה, אז אני חושב שאפשר להבין גם את דברי רבי יהודה שאומר שכתבו ואז ציפו את זה בסיד כדי להקשות. למה? כי התורה לא באמת מתאימה לאומות העולם. מצד אחד אנחנו רוצים להביא את התורה לאומות העולם, אבל מצד שני זה לא באמת בשבילם, לא מתאים להם. גוי לא אמור להתגייר. זאת לא המטרה שלנו שכל העולם יתגיירו. אין לנו שום שאיפה כזאת. מטרה שלנו, שעם ישראל יהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש, וישפיע, יקרין את האור לכל העולם. אז מצד אחד, כן, יש לנו אמירה לכל האומות. אנחנו רוצים שבית המקדש, ביתי, בית תפילה ייקרא לכל העמים. אין לנו שום מטרה לפגוע במסגד אל-אקצה. דיברנו על זה פעם. שום מטרה. למה לפגוע בו? איפה נמצא מסגד אל-אקצה? בקצה של הר הבית. אל-אקצה זה הקצה, זה הפירוש. בית המקדש עצמו, קודש קודשים, צריך להיות במקום של מה שנקרא מסגד עומר, זאת אומרת כיפת הזהב. זה לא אל-אקצה. כיפת הזהב נמצאת במרכז הר הבית, שם זה קודש קודשים, וזה גם לא מסגד. זה פשוט מבנה שבנו המוסלמים לכבוד המקום שבו היה בית המקדש היהודי. מבנה זיכרון. מצוין. תודה ששימרתם לנו את המקום. עכשיו חזרנו, עכשיו אנחנו רוצים לבנות שם, לשחזר את המקור. במקום המבנה הקטן של הזיכרון, אנחנו רוצים לבנות מבנה שהוא גבוה פי כמה וכמה. בית המקדש של הורדוס היה בערך 90 אמה, שזה בערך 45 מטר, זה בערך פי 4 מהמבנה היום, משהו כזה. זה, תחשבו, רואים כיפת הזהב, תחשבו מבנה גבוה הרבה 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 יותר, וזה בכל אופן מה שאנחנו רוצים. מסגד אל-אקצה נמצא בקצה, אדרבה. הר הבית אמור להיות בית תפילה לכל העמים. אמורים לבוא לשם מכל העולם להתפלל. יש לנו אמירה לאומות העולם, אבל מה? זה באמת מורכב. התורה היא לא בשבילכם, היא צריכה להקרין אליכם, היא צריכה להשפיע עליכם, אבל לא, אתם לא אמורים, זה לא, התורה לא מתאימה לכם. זה משהו שהוא באמת הרבה יותר גבוה. זה כמו להבדיל אלפי אלפי הבדלות. יש לכם בבית ספר הזוהר? למישהו יש פה בבית ספר הזוהר? לך יש? עוד מישהו? כן? לך גם? מי שאין לו, אז בבית כנסת יש ספר הזוהר? למה? אתם לומדים את זה? לא. אבל למה? אז למה זה נמצא? זה נמצא, כי ברור לנו שזה, זה משהו בנשמה של התורה, זה משהו נסתר, משהו עליון, שהמקובלים גם לומדים אותו ומבינים אותו. ואנחנו לפעמים, יש בברית יצחק איזה קטע שאומרים, בריך שמי זה גם קטע מהזוהר, שאומרים פתיחת ארון הקודש זה גם קטע מהזוהר. יש כל מיני קטעים מהזוהר שאנחנו גם אומרים. תלמידי חכמים גם לומדים את זה. ראש הישיבה שלכם ודאי לומד את זה. ויש כאלה שכן, ככל שאדם יותר גדול בתורה ויותר קרוב לקבלה, יותר לומד את זה. אבל אתם לא לומדים את זה, אז למה מחזיקים את זה בבית? כי ברור, אני אפילו גם אני לא יודע, יודע שאני לא ראוי לזה כרגע, אבל אני יודע שזה זה הלב של התורה. זה משהו מאוד עליון בתורה. איזה זכות יש לי להחזיק את זה בבית. דומה לזה, להבדיל לפי הבדלות. אומות העולם, כל התורה כולה, היא לא באמת בשבילם. אם אתה עכשיו תתחיל ללמוד ספר הזוהר, לא באמת דברים הכי חיוביים ילמדו מזה, אתה יצאו מזה. אתה לא אמור ללמוד עכשיו זוהר. מצד שני, אתה כן אמור להוקיר את זה, להעריך את זה, מדי פעם לשמוע מזה משהו. אז בדומה לזה, אומות העולם לא צריכים עכשיו להתחיל ללמוד תורה ולהתחיל לקיים אותה. אבל הם צריכים להבין שיש דבר כזה תורה. להאמין שזה אמיתי, להעריך את זה, להוקיר את זה. זאת המטרה. והמטרה הזאת לא ממש התקיימה. וכן רבי יהודה מצד אחד אומר לכתוב, מצד שני לחסות זה בסיד כדי להגיד, שמו זה מורכב. זה לא דבר כזה פשוט שאנחנו נותנים לכם את התורה. ולכן, קודם כל עושים את זה דווקא בשכם. קודם כל ברמה הכי פשוטה, אני לא מתכחש למה שגם הרב מנשה וינר אומר, שסיפרתי לכם על תל אל אמרנה במצרים, תל שחפרו בו ארכיאולוגים ומצאו כל מיני פפירוסים ואיגרות, שבין השאר רואים שם שעמי כנען מתחננים למצרים, תבואו לעזור לנו מפני היהודים שכובשים אותנו, בימי יהושע. וכתוב שם שהם אומרים להם, תקשיבו, אפילו שכם, שזה עיר גדולה וחזקה, והם השלימו עם עם ישראל. עכשיו זה מאוד הגיוני, זה מאוד מסתדר לנו. כי שאלנו, אחת השאלות ששאלנו, איך יכול להיות שעושים פה מעמד בין הגריזים להריבל, בין הגריזים להריבל יש עיר, שכם. אז עם ישראל חלק עומדים למעלה בצד הזה, חלק עומדים למעלה בצד הזה, הלווים למטה. הם לא פחדו שישחטו אותם? מי נכנס לבד לקסבה של שכם? לא, זה עיר שהייתה בשלום עם עם ישראל. ולכן, זה בדיוק מקום מתאים לעשות את המעמד הזה. עכשיו, זה הרבה יותר עמוק מזה. וואי, נגמר לנו הזמן, נכון? עכשיו שש, כאילו. מה יש לכם עכשיו? עוד שיעור? שיעור שלי. שמתי מתחיל? עוד 10 דקות בערך. אז בואו נגנוב עוד כמה דקות. וואי, אני אגיד את זה ממש בקיצור, אבל זה נושא לשיעור שלם. על המהות הרוחנית של שכם. זה לא מקרה שהעיר הזאת היה בגויים שבדיוק היו בשלום איתנו, אז זה מקום לעשות המעמד. זה מצווה מן התורה לעשות את זה בדיוק שם. ולכיוון שזה מצווה מן התורה, אני מבין שזה משהו מהותי, משהו עמוק. אז מה העומק פה? העיר שכם, מבחינה רוחנית, היא מצד אחד מקום שהיו בו המון פורענויות. איזה פורענויות היו בשכם? דינה, מה עוד? לוי ו... כן, דינה, נחטפת, נאנסת, לוי ושימון רוצחים את כל אנשי שכם. מה עוד? מה עוד קרה בשכם בהיסטוריה?
פיגועים.
זה נכון, הרבה פורענויות קרו בשכם גם בימינו. אני אגיד לכם, נכון. למשל, מכירת יוסף. אומר יעקב ליוסף, הלא אחיך רואים בשכם. לך ואשלחך אליהם. אתה צודק, נכון. משכם הם עברו לדותן, אבל בעצם הוא הולך לשכם לחפש אותם. למשל, היה שם חלוקת הממלכה בין רחבעם לירובעם. זה אני לא מצפה שתדעו, אבל תדעו עכשיו. כתוב, וילך רחבעם, רחבעם בן של שלמה, וילך רחבעם שכמה, כי שם באו כל ישראל להמליך אותו. עם ישראל באו להמליך אותו, איפה מתכנסים? בשכם. הוא בא לשכם. ושם הם שואלים אותו, תקשיב, אביך הכביד את אולנו, את אולו עלינו. הוא הכביד עלינו מאוד, שלמה המלך, בגלל שהוא בנה בית מקדש, בנה ארמון, בנה בית לבת פרו, בנה, הרחיב את הארץ, קידם אותה, אבל מה? זה גבה הרבה מאוד מיסים. אז אומרים, אחרי תקופה כזאת של קיצוצים, ומיסים חנקו אותנו, קצת תקל מעלינו. ואז נכון, ואז הוא שמע לעצת הצעירים במקום לעצת הזקנים, ואמר להם, אבי, ייסר אתכם בשוטים, אני אייסר אתכם בעקרבים. תוצאה? מרדו בו. בשכם. אמרו, איש לא עליך ישראל, והלכו אחרי ירובעם בן נבט. האם זה היה בגלל שהוא איים עליהם בעקרבים? זה לא הסיבה, זה רק הטריגר, זה רק איך זה קרה. כבר, זה אפילו לא הקש. הרבה הרבה לפני זה, הנביא אחיה השילוני, כבר אמר לירובעם בן נבט, דע לך, שבגלל החטאים של שלמה, אני אקח ממנו את המלוכה. של שלמה. שלמשל, הוא נשא המון נשים, קודם כל הוא עבר על שלושת המצוות של המלך, הוא הרבה לו כסף וזהב, הרבה לו נשים, הרבה לו סוסים. שלושה דברים שאסור למלך לעשות, והוא עשה. עכשיו, הנשים שלו היו רובם גויות, שהוא גייר אותם, אבל זה היה גיור כזה, לא בפועל, כתוב לנו בתורה, שהם המשיכו לעבוד עבודה זרה, והוא לא מחה בהם. זאת אומרת, שלמה המלך בפועל הכניס לארץ ישראל המון עבודה זרה. לא חלילה מתוך רצון להרבות פה עבודה זרה. אבל הוא התחתן עם 1,000 נשים. נכון? מורכב. אבל התוצאה, אומר אחיה השילוני לירובעם בן נבט, אני אקח משלמה, מבית דוד, 10 שבטים, אני אתן לך. בגלל החטאים. בפועל איך זה קרה? בזה שרחבעם יאזין להצעת הזה. אבל לא משנה. זה בכל אופן דבר נוסף שקרה בשכם. עוד סיפור שקרה בשכם, זה אבימלך בנו של גדעון. גדעון השופט, יש לו בן אבימלך, ואבימלך רוצח את כל 70 אחיו. הבנים, הוא בכלל אבימלך, הוא הבן של הפילגש. נתחיל מזה שגדעון היה שופט נערץ. עם ישראל אמרו לו, משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בניך. אנחנו רוצים עכשיו שאתה תהיה השושלת של המלכות אצלנו. אמר להם, מה פתאום? לא אני משול בכם, לא בני משול בכם. אלא? השם משול בכם. בפועל מה קרה? גדעון אולי לא רצה למשול, אבל הבן שלו רצה למשול. עכשיו, זה מעניין גם איך הוא קרא לבן שלו? אבי מלך. מה זה אבי מלך? זה אומר, אבא שלי מלך. אז זה גם כן, זה דבר מורכב. על כל פנים, אבי מלך היה הבן של הפילגש בכלל. ואבי מלך הזה רוצח את כל 70 אחיו חוץ מיותם, הקטן, שבורח, אומרת משל יותם וכו'. ואבי מלך עושה ברית עם אנשי שכם, עם בעלי שכם, ומושל בעם ישראל, עד שבסופו של דבר, יש מלחמת אחים, בין שכם, אחים. יש מלחמה בתוך הקואליציה הזאת, בין שכם לבין אבי מלך. אז עוד כל מיני פורנויות. אבל, שכם היא לא רק מקום של פורנות. היא בעומק המהות הרוחנית של המקום. אתם יודעים, יש קדושה, לכל מקום יש מהות אחרת. כמו שיש 12 שבטים וכל אחד מקבל נחלה בארץ ישראל, כי לכל מקום ומקום בארץ ישראל יש משמעות רוחנית, כמו שלירושלים, ברור שיש משמעות רוחנית. חברון, אנחנו יודעים שיש משמעות רוחנית. גם לשכם יש משמעות רוחנית. כנראה גם לאשדוד יש משמעות רוחנית. צריך לחשוף אותה. בעיקרון, אנחנו, יש לנו כבר התחלה של כיוון להבין, כי אשדוד זה המקום של פלישתים. זה מקום של מאבק, מקום של התמודדות. כל רצועת החוף הזאת, מאשדוד ועד עזה. זה לא במקרה, הטילים מעזה מגיעים עד אשדוד. מגיעים היום גם לתל אביב וגם צפונה מזה, אבל בעיקרון, אגב, גם הפלישתים הגיעו גם עד הגלבוע בימי שאול. הרגו את שאול בגלבוע. כן? אבל יש פה איזו התמודדות באזור הזה, לא משנה, הנושא שלנו עכשיו זה לא אשדוד. אבל לכל מקום בארץ ישראל יש משמעות לאזור הזה. שכם יש לו משמעות רוחנית עמוקה. מה המשמעות של שכם? שכם, מי יכול לתת לחברו רגע תפיחה על השכם? כן. השכם זה לא הכתף, שכם זה פה באמצע. זה בין הכתפיים. תפיחה על השכם זה ככה, בדיוק כמו שעשית עכשיו. שכם זה בעצם החלק בגוף שמחבר בין הראש לבין כל האיברים. היום שאנחנו רואים שכמות, אנחנו מתכוונים לחלק האחורי של הכתף. אבל בעיקרון, שכם זה פה, האמצע, בין הכתפיים. בין כתפיו שכן. לא שכם, שכן. הכתף שכן שוכן בין הכתפיים. זה בעצם החיבור בין הראש לאיברים. אז בין כתפיו שכן זה מדבר על ירושלים, כן? שלא נטעה כמובן, לא נבלבל. אבל באותו אופן, שבו הקדוש ברוך הוא שוכן בעולם כולו, זה חיבור בין הראש לבין כל העולם כולו, לבין כל האיברים. אז יש בתוך החברה, גם בתוך עם ישראל, גם בין עם ישראל לעולם כולו, יש חיבור בין הראש לאיברים. והמקום המיוחד לחיבור הזה זה שכם. העיר שכם. אלא מה? גם יש מקרים כאלה שלוקחים גיליוטינה ומפרידים בין הראש לאיברים. איפה חותכים בין הראש לאיברים? גם באותו מקום. זאת אומרת, המקום הזה הוא מצד אחד, העורף, השכם, השכם, הוא מצד אחד מקום שחיבור בין הראש לאיברים. מצד שני, הוא גם מקום של הפרדה. ולכן, בהרבה דורות ניסו ליצור חיבור בין ראש לאיברים, בין מנהיג לבין הציבור, בשכם. אבל כל פעם זה לא הצליח, כי זה לא היה בשל. למשל, יעקב שולח את יוסף לשכם. הוא אומר לו, הנה אחיך רואים בשכם, לך ויש לך עליהם. מה הוא שולח אותו? יעקב לא יודע שאחים שונאים את יוסף? יודע. אז מה? אז מה הם שונאים אותו? יעקב ברור לו שיוסף צריך להיות המנהיג. למה הוא עושה לו קטונת פסים? למה הוא מלמד אותו את תורתו? כי הוא מבין שיוסף צריך להיות המנהיג של האחים. אז אמרו לו, תקשיב, עכשיו זה שעת כושר. הם רואים בשכם. שכם זה מקום שיש לו פוטנציאל רוחני של חיבור בין המנהיג לבין הציבור, בין הראש לבין האיברים. הרי יוסף גם סיפר את החלומות גם לאבא שלו. אז הוא גוער בו, אבל אביו שומר את הדבר. ואז כשבא, הוא אומר, תשמע, עכשיו אחים שלך בשכם, זה מקום טוב, תלך לשמה. אז הוא הולך ומחפש אותם בשכם, והמצאו איש בשדה, ואומר לו, מה תבקש? ואומר לו, את אחי אנוכי מבקש. ואומר לו, נשאו מזה. אומר רשי, למה כתוב נשאו מזה? צריך להיות נשאו מכאן. או למה בכלל נגיד, נשאו דותיינה. נשאו מזה. אומר רשי, אתה אומר, את אחי אנוכי מבקש. הם נשאו מזה, הסיעו עצמם מהאחווה. הם לא מרגישים אחים שלך. אתה אומר, אני מבקש, אתה חי? הם כבר לא פה. הם גם לא פה פיזית, הם לא בשכם. שכם זה מקום שכן יש פוטנציאל של אחווה. אבל הם כבר לא פה, הם בדותן. אומר רשי, דותן מבקשים נכלי דתות להמית אותך בהם. לא משנה, לא נכנס כרגע לזה, אבל זה כאילו, זה משהו מהותי השינוי מקום הזה. זה, הם לא פה, הם פני מינה עוד 200 מטר שם. לא, זה משהו מהותי. יעקב בא לשכם, עוד הרבה לפני זה. וכתוב, ויבוא יעקב שלם עיר שכם, וייחן את פני העיר. אומרים חז"ל, וייחן, לא סתם שהוא חנה שם, הוא עשה שם משהו של חן. תיקן להם מטבע, יש כל מיני הסברים, מה בדיוק הוא עשה שם. מה יעקב תיקן לטובת אנשי שכם? הוא בא, מה זה ויבוא יעקב שלם? אז חז"ל דורשים שלם, שלם בגופו, שנתרפא מצליעתו, שלם בתורתו, שלם בממונו. אבל הפשט, שלם, כוונה היא, פניו לשלום. כמו ששכם וחמור אומרים לאנשי עירם, האנשים האלה שלמים הם איתנו. הם רוצים לעשות שלום איתנו. יעקב באמת רוצה לעשות שלום. הוא בא לארץ ישראל, הוא רוצה לעשות שלום. אבל השלום הזה נתקל בפיגוע טרור של אונס של דינה. מה עושים עכשיו? התלבטות. יעקב מתלבט. האחים באים והם מחליטים לרמות את אנשי שכם ולהרוג אותם. יעקב לא יודע את זה. יעקב לא, לא ידע, הוא אחר כך כועס עליהם גם. מה הוא חשב? הוא חשב שבאמת הולכים להתחבר איתם. כי הוא חשב באמת, הנה זה מקום טוב, שכם זה מקום טוב להתחבר. אבל האחים אמרו, רגע, זה מקום טוב להתחבר אם הראש הוא בראש. אבל אם שכם אונס את דינה, זאת אומרת, הוא לא מתייחס אל הראש כאל ראש, מקסימום כאל עוד יד שלישית. אז ככה זה לא עובד. אז זה במקרה הזה. גם, שוב, כל סיפור וסיפור, כבר נסיים כי תם זמננו, אבל בעיקרון, כל סיפור שקרה בשכם, זה העניין שלו. העניין שלו זה להבין שיש פה איזשהו ניסיון לחבר בין ראש לאיברים, אם זה בין עם ישראל לאומות, או בין המנהיג של עם ישראל לעם ישראל כמו יוסף, כמו רחבעם בן שלמה, שבא לשכם שימליכו אותו. אבל כשזה לא עלה יפה, אז שם יש פירוט גדול. המילה שכם, אחת המשמעויות שלה זה חלק. ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך. אז אחד הפירושים זה נתתי לך חלק אחד יותר מהאחים שלך. כי יוסף, אומר זה ליוסף, יוסף קיבל גם נחלה של מנשה, גם נחלה של אפרים. זה שני חלקים. אז נתתי לך חלק אחד יותר. כי יש פה את ההתחלקות. השלם יש בו ראש ויש חלקים. אז זה פה, בשכם לפעמים קורא את החלוקה הזאת כשזה לא בשל. גם פה בסיפור של מעמד הר גריזים והריבל, היה פוטנציאל, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, תלכו להר גריזים והריבל, דווקא למקום הזה. ושם תכתבו את התורה על האבנים, וכתבת את התורה על האבנים, באר היטב. אומר רש"י, מה זה באר היטב? ב-70 לשון. למה 70 לשון? כן. כי זאת המטרה, המטרה היא להביא את התורה אל אומות העולם לכל 70 לשון. לא רק למקנן שפה, שאוסטרלים יבואו וילמדו את התורה מפה. שכל מקום בעולם יבוא ויש לו את השפה שלו שכתוב בת התורה. כי המטרה היא להביא את התורה אל אומות העולם. ולכן, דווקא בשכם. כי שכם צריך להיות המקום שהראש, עם ישראל, מתחבר לכל האיברים. אבל זה לא היה לה יפה. כי אומות העולם באמת באו, קרו, לא הפנימו. לא התייחסו לזה בעירת הכבוד הראויה. וזה קשור גם לשאלה למה זה כתוב פה, ודיברנו על זה, הזכרנו על זה בחצי משפט, את זה שזה חז"ל אומרים אני מוקדם ומאוחר בתורה, אבל זה כבר נשאיר לפעם אחרת. עד כאן להיום.